אנחנו נלמד היום פרק י"ד בתהילים, זה המזמור השני בסדר המזמורים שומרים בהלל. במזמור הזה אנחנו שופכים את הקדוש ברוך הוא ומתארים גם את יציאת מצרים וקריעת ים סוף וגם את מתן תורה, כמה נקודות בהם. פסוק א', בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. פשט הפשוט, כאן אנחנו מתארים מה קרה כשעם ישראל יצא מארץ מצרים, והחצי השני של הפסוק אומר לכאורה את אותו הדבר, פשוט בשפה, בסגנון שונה. בית יעקב זה כינוי לעם ישראל. כשעם ישראל יצא מעם לועז, הם היו בתוך עם שמדבר שפה זרה, שפה לועזית, הכוונה היא שפה זרה, ובית יעקב יצא מתוך ההימצאות שלו בין עם לועז, והם יצאו ממצרים, זה הפשט של הדבר. ברמז יש כאן, ידוע שעם ישראל יצאו ממצרים בזכות שני דברים, בזכות שלא שינו את שמם, לא שינו את לשונם. גם זה מרומז כאן. בצאת ישראל ממצרים, קראו להם ישראל, דהיינו לא שינו את שמם. גם כשיצאו ממצרים נשארו בשם ישראל. בית יעקב מעם לועז, הם יצאו מעם שדיבר לשון לועזית, והם לא שינו את לשונם, אלא הם דיברו, ונשארו עם לשון הקודש. זה מרמז על שני הדברים הללו. דבר שלישי, האלשך הקדוש אומר שבמציאות היא שאדם או קבוצה, עם, יוצאים ממקום מסוים ועוזבים אותו, אז כל עוד ההימצאות שלהם במקום היה רק בשטח, ולא היה להם מעורבות עם האנשים שם, ולא התערבו ביניהם, אז שהם עוזבים את המקום, אני אומר, הם עזבו את השטח. אבל אם היה התערבות במקום והתערו גם קצת ואז הם עזבו, אז אני מייחס את העזיבה לא רק לשטח אלא גם הם עזבו את האנשים. ופה רואים שבעם ישראל היו שתי קבוצות, היה כלל עם ישראל והיו מעטים בעם ישראל. על כלל עם ישראל אומרים בצאת ישראל ממצרים. כלל עם ישראל לא התערבבו עם המצרים, אז גם כשהם היו במצרים היו רק במקום, לא היה להם שום דבר עם המצרים, ומילא כשהם עזבו מייחסים את העזיבה למקום עם מצרים. אבל בית יעקב זה היו כאלה בתוך בית יעקב, זה כינוי ליהודים, גם יעקב כידוע זה לשון עקב, כאלה שהם כן היו במצרים בכל מיני קשרי ידידות כאלה ואחרים עם המצרים, וגם הם יצאו ממצרים, אבל את היציאה שלהם ממצרים לא מייחסים רק למקום, אמרו הם יצאו מהעם, כי הם היו קשורים לעם, אז במילא היציאה היא גם כן מהעם. והמסר הכללי מהפסוק הזה הראשון, שיהודי צריך תמיד לדעת שבצאת ישראל ממצרים, אל תחזור חזרה למצרים, אל תחזור למצרים וגבולים, אל תחזור למצבים שהם מהין מצרים. תדע לך שיהודי בצאת ישראל ממצרים, הוא כזה רוצה אותי יהודי ממצרים, וככה צריך להיות החיים שלך. כל פנים, מה היה בצאת ישראל ממצרים? הוא אומר פסוק ב', הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הפשט גם כאן, שני חלקי הפסוק אומרים את אותו רעיון. יהודה זה באופן כללי כינוי לעם ישראל. עם ישראל נהיה עם קודשו. עם ישראל הוציא אותו ממצרים, לקחת לו גוי מקרב גוי, ועם ישראל קיבל, נבחר, אחר מכן במתן תורה, להיות עם מיוחד, אז הייתה יהודה, יהודה זה כינוי לעם ישראל, לקודשו נהיה עם הקודש. ואותו דבר החלק השני, ישראל, כינוי לכלל עם ישראל, ממשלתו, הם נהיו העם ממשלתו של הקדוש ברוך הוא, הם נהיו העם של הקדוש ברוך הוא. זה הפשט של העניין. אבל בכל אופן, למה הוא מזכיר מכל 12 השבטים דווקא את יהודה כייחודי? הרי יהודה זה שם בכינוי לשבט אחד מתוך 12 שיצאו ממצרים. אז שאומרים ישראל, זה כולל את כל העם, אבל למה דווקא יהודה? אז כתוב שיהודה היה לו פעולה של קידוש לקודשו, גם מלשון קידוש השם. הוא עשה פעולה של קידוש שם שמיים ביציאת מצרים באופן חריג יותר מכולם. וזה הכוונה היא לקריאת ים סוף, שהרי ידוע ששבט יהודה נחשון בן המנדב, הוא קפץ תחילה לים, ובעקבותיו נקרא ים וכולם עברו. אז הייתה יהודה לקודשו, יהודה היה זה שזכה לקדש את שם שמיים ביציאת מצרים. ובכלל שבט יהודה הם היו הנוסעים ראשונה, כשעם ישראל היו הרי נוסעים במהלך השנים במדבר, מתחלקו הרי לארבעה דגלים, כל השבטים, יהודה היה הראשון שהוביל, כפי שיעקב אמר לבניו, יהודה אתה ידוך אחריך, האחים שלך הם ידוך, דהיינו הם יתבטלו אליך וילכו אחריך, לכן מזכירים את יהודה כראשון, הייתה יהודה לקודשו, ובעצם הוא היה המוביל שתחתיו ומאחוריו כל עם ישראל הפכו להיות ממשלותיו של הקדוש ברוך הוא. פסוק ג', נמשיך לתאר את היציאה ממצרים והשלב הסופי והחזק זה קריאת ים סוף. מה היה בקריאת ים סוף? הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. דהיינו, כשהיה גילוי אלוקי והיה צריך להיקרא הים, הים ראה וינוס, הוא נס כינוי להתייבשות של המים, ויעמדו כחומה כדי שעם ישראל יוכל לעבור. מה זה הירדן יסוב לאחור, איך הירדן נכנס פה לעניין? אז יש כאן כמה אופנים. אופן אחד, אפשר להסביר שהירדן זה רק משל, כי הרי ידוע שמתי שקריאת ים סוף הים נקרא, לא רק הים ים סוף נקרא, אלא כתוב כל מימות שבעולם נקראו. אז במילא מביאים את הירדן כדוגמה שגם הירדן יסוב לאחור. ביניהם גם כל המימות שבעולם נקראו. אבל יש מפרשים שמציינים שהכוונה היא פה בעת שעם ישראל נכנסו לארץ על ידי יהושע, ואז הם עברו את הירדן, אז הירדן יסוב לאחור, זה גם כן סוג של, כמו קריאת ים סוף היה קריאת הירדן, רק זה היה ביציאת מצרים, זה היה בכניסה לארץ, לכן מציינים את העניין הזה. עוד דיוק בפסוק, למה בים, כשהים נפתח, כתוב וינוס, ברח. לא כתוב לאיזה כיוון. ובירדן, הוא אומר, הירדן יסוב לאחור, חוזר חזרה לאחור. למה הירדן חוזר לאחור והים נס לכל כיוון? אז כתוב כי הים אין לו מקור מאיפה המים יוצאים. אז שהוא נס, הוא לכל הצדדים. הוא מתפשט, זה נעלם. אבל הירדן יש לו מקור מאיפה המים מגיעים. אז כשמגיע השלב שהוא צריך לעצור, אז הוא חוזר אחורה, חוזר לבלה למקור שלו, ולכן על הירדן כתוב לאחור, ועל הים כתוב אמירה כללית וינוס. עכשיו הוא עובר לתאר את מתן תורה. אבל לפני זה נוסיף עוד מילה על הים, דבר מעניין, המדרש אומר, שבזכות מי נקרא הים, עם ישראל הרי עברו את הים, היה להם את עצמות יוסף עמו, כמו שיוסף ביקש, שובילו אותו. וכשהים ראה את ארונו של יוסף, אז הוא וינוס. מה הקשר דווקא ליוסף? כתוב שאצל יוסף גם כתוב לשון כזו. כאשר היה את הסיפור עם אשת פוטיפר, כתוב וינח בגדו בידה וינוס. נהיינו, יוסף נס מהניסיון, אז הים ראה את יוסף וינוס, אז הוא אמר, עשה אותו דבר, גם הוא נס מפני כבודו של יוסף. פסוק ד' מתאר את מתן תורה. הרי הפסוק אומר, ויחרד כל ההר במתן תורה. על זה נאמר, פסוק ד', הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צון. היינו, ההרים, לא רק הר סיני, אלא גם כל ההרים שהיו בסביבו. גבעות זה יותר נמוך מההר, כולם היה להם חיל ורעדה מהגילוי האלוקי שירד במתן תורה. כולם החרדו. כתוב במדרש שהרים וגבעות, כמו שזה נאמר אצל נבואת בילם, הרים וגבעות זה כינוי ורמז לאבות ולאמאות. האבות נקראים הרים והאמאות נקראו גבעות. ההרים זה גם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, וגם האבות שבכל אחד ואחד, לכל אחד יש הרי את בחינת אברהם, יצחק ויעקב בנפשו. אז באים ואומרים שכל יהודי מרומז כאן, שהוא רואה תורה, זה פועל עליו. רקדו חיילים, מה הכוונה? הוא מתבטל לקדוש ברוך הוא בביטול של למעלה מטעם הדעת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתבטל ריקוד, ואני מתרומם למעלה מטעם הדעת. למה כאילים? אילים זה בהמה, ואצלה זה למטה מטעם הדעת. אז רוצים להביא דוגמה של התבטלות בלי טעם הדעת, מביאים דוגמה, כמו אילים. אבל אצל האלים זה למטה מטעם הדעת, כי פשוט אין לו דעת. והיהודי, מול התורה, מול רצון השם, הוא רוקד ומתבטל למעלה מטעם הדעת. וזה הדימוי בעבודת השם לעניין של הערים רקדו כאלים וגבעות כבני צד. ואז יש כאן כאין תיאור ציורי כזה, שאחרי שהים נקרא במתן תורה, והערים רוקדים כאלים, אז באה שאלה, כאילו שואלים את הים, מה לך הים כי תנוס? הירדן תסוב לאחור. שואלת הים את הירדן, למה? מה הסיבה שאתם ככה זזתם אחורה, הצידה? מה גרם לכם? אותו דבר השאלה היא להרים, פסוק וב. הערים תרגדו חיילים, גבעות כבני צון. למה? מה בעצם קרה שהעולם כולו נכנס לרעדה כזו? אז התשובה שעונים גם הים והירדן וגם הערים, מה המענה שלהם? אז התשובה בפסוק ז' נמצאת חצי הראשון של הפסוק, זה תשובה של הים, חצי השני של הפסוק זה תשובה של הירדן. למרות שבכללות שני חלקי הפסוק אומרים את אותו רעיון. קודם כל, מה הפשט של הפסוק? פסוק ז', מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוהי יעקב. הים והירדן אומרים, אנחנו בעצם ממה נרדנו? מהקדוש ברוך הוא. היינו גילוי אלוקי, התבטלנו. חולי, המילה חולי זה מלשון בורא, יוצר, מחולל, זה יצירה. חולי הארץ, האדון שמחולל ויוצר את הארץ, את העולם. אלוקי יעקב זה הקדוש ברוך הוא, המנהיג את עם ישראל. למה דווקא הביטויים הללו ומה זה קשור לים וירדן? ואלשיך אומר דבר יפה. הוא אומר שמתי שהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, הרי לפני זה היה מים. הקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים במקום אחד ותראה היבשה. באותו רגע, באותו פעולה שהקדוש ברוך הוא הזיז את המים פעם ראשונה, הוא כבר שתל במים את את המציאות הזו שיבוא יום ועם ישראל יעברו את הים, הם גם כן יצטרכו לזוז הצידה. אז אומר כאן הים, תדע למה זזתי? מלפני אדון חולי ארץ. הקדוש ברוך הוא שחולל את הארץ, הרי כשהוא חולל את הארץ הוא אמר, יקבעו המים במקום אחד יותר היה יבשה, ואז הוא ברא את הארץ, שיראו את האדמה. אז בגלל זה היום אני מקיימת את התנאי שלי, ואני גם כן זזה כי הגיע הזמן. הירדן, כשיעקב אבינו ברח, אז כתוב כי במקלי עברתי את הירדן הזה. יעקב אבינו עבר את הירדן, אז רש"י אומר נתן מקלו בירדן ונפקע הירדן. כשיעקב עבר בירדן ובקע את הירדן, הוא הכניס לירדן את התנאי הזה, את התפקיד הזה, שיבוא יום, לעם ישראל יצטרכו לעבור בירדן, הוא גם ייפתח לפניהם. לכן אצל הירדן כתוב מלפני אלוקי יעקב. בגלל שיעקב היה זה שכשעבר את הירדן למקלו, אז הוא שתל בי את התפקיד הזה להיפתח, אז לכן עכשיו גם כן נפתחתי. זה ההבדל בין זה לבין זה. פסוק חיית, הפסוק האחרון, ההופכי עצור אגם מים, חלמיש למיינו מים. זה המשך לאמירה הקודמת, שמה גרם למים ולירדן ולהרים ולגבעות, הפחד מפני בורא עולם. אז פה בתארים, בורא עולם הרי הוא כזה גדול ועוצמתי, משבחים אותו. שהוא יכול להפוך צור, צור זה אבן, או צור החלמיש, צור אבן יבש, הופך אותו לאגם מים. אותו דבר, חלמיש למיינו מים זה אותו רעיון, לוקח סלע חזק, כמו חלמיש, הופך אותו למעיין מים. אז הקדוש ברוך הוא, שהוא מסוגל והוא בכוחו להפוך את טבע העולם מן הקצה לקצה, פעל עלינו שגם אנחנו נבטל את עצמנו, והים יקרה והירדן יפתח והערים רקדו והאלים, זה המשך הכינוי לקדוש ברוך הוא. יש במאמרי חסידות, מלי אצל הרב עצמא צדק מופיע, שמה לומדים מהפסוק ההופכי יצור אגם מים, זה רמז על המהפך שיהודי יכול לעשות בחיים שלו בעולם הזה. בעולם הבא, כתוב הרי בהרבה מקומות, אין מצב שהנשמה יכולה להשתנות, להתהפך, להחליט, עכשיו היא רוצה לחזור בתשובה, שם זה כבר מה שאתה, זה מה שאתה, אין שינוי. אבל בעולם הזה, שמאיר פה אור הסובב כל העולמים, ככה מבואר בריחות, אז יש אפשרות לאדם להתהפך מן הקצה לקצה, להיות צור ברגע אחד, יבש לגמרי, רחוק מכל עניין, וברגע אחד אתה יכול להפוך להיות אגם מים, אין מים אל התורה, לחזור בתשובה, כערף עין. זה הכוח שיש בעולם הזה, שמרומז כמה הפסוק, שיהודי מסוגל להתהפך מן הקצה לקצה לטובה, זה כוח שיש פה.